שלום לכולם, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, הפעם פרשת לך לך. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לך משה אדמוני.
שלום.
הפרשת לך לך היא המשך ישיר של פרשת נוח. בסוף פרשת נוח מדובר על מגדל בבל שבנו ולא הצליחו לבנות אותו, ואז מדובר על זה שנולד אברהם, ובאמת כבר בתחילת פרשת לך לך מצווה על אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. והבורא בירך את אברהם ואת זרעו, ואברהם הקים מזבח לבורא, והוא לוקח את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת רכושו, והולך לארץ כנען. שם כתוב שויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה, שרה הייתה יפה מאוד, והמצרים לקחו אותה לאישה לפרעו, ופרעו מגלה שהוא עשה טעות גדולה, ומצווה על אברהם ללכת עם כל רכושו ממצרים. כשאברהם חוזר לארץ כנען, אז רכושו ורכוש של לוט גדלו מאוד, כתוב, והם לא יכלו לשבת יותר ביחד, ואז הם עושים הפרדה, יהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, ולוט מחליט לגור בכיכר הירדן, ואברהם ישב בארץ כנען. בהמשך הבורא מבטיח לאברהם, ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם איש יוכל למנות את האפר הארץ, גם זרעך ימנה, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. בסדום פרצה מלחמה בין ארבעת המלכים לחמישה מלכים, ארבעה מלכים ניצחו ולקחו את לוט בשבי, ואברהם לא מוותר, הוא הלך ומציל את לוט ואת רכושו, ובהמשך נאמר לו, הבית השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, אז כה יהיה זרחה. בהמשך הבורא קוראת ברית עם אברהם, ברית בין הבתרים, שמשמעה שזרעו יהיה במעמד של גר בארץ זרה, ועינו אותם ועבדו אותם 400 שנה, ואחר כך הם יצאו ברכוש גדול, וכתוב שאברהם יזכה לכל ההצלחה. שרי לא מצליחה ללדת, ומצריעה לאברהם לקחת את שפחתה, את הגר, לאישה. להגר נולד בן, שמו ישמעאל, והבורא אומר לאברהם ששמו משתנה לאברהם, מאברהם לאברהם, כי אב להמון גויים נתתיך. בסוף הפרשה, הבורא מורה לאברהם לשנות את שמה של שרי לשרה, ולסיום הוא מבטיח לו ששרה תלד בן. אברהם צוחק, והבורא אומר ששמו יהיה יצחק. המון פרטים, הרב לייטמן, על אברהם, יש לזה כנראה סיבה, כל, המון פרטי פרטים על ההתפתחות של הכוח הזה שנקרא אברהם.
באמת פרשה מאוד עמוסה בפרטים, אבל קודם כל היא לך לך. זאת אומרת, אתה צריך ללכת, לצאת מהבבל ולכיוון חדש. זאת אומרת, אתה עכשיו ראית שאי אפשר להתקיים בתוך האגו. המגדל בבל הוא פשט את הרגל, וכולם נמצאים במשבר הגדול. אם רוצים לצאת מהמשבר, אז רק בזה שמתעלים מעל אותם החיים שחיים בתוך האגו, בתוך התחרות, בתוך כך שהעולם שלנו כאן גם כן היום נמצא. וצריכים לצאת. לצאת מעל האגו, מעל הרצון לקבל, ולבנות יחס אחר לגמרי לחיים. ושם אתה תמצא את ההסתכלות על החיים בצורה אחרת, אתה תמצא תכונת השפעה, שאתה תבנה את המערכת אחרת של היחסים, בהם אתה תרגיש את הנכחות הבורא, שאתה תעלה מדרגה הארצית לדרגה הרוחנית. זה מה שיש לפני אברהם, זהו צריך, המעבר הזה הוא צריך לעשות. לפי הציווי, לך לך. ולאן? איפה שהבורא יגיד לו, זאת אומרת, לפי הרצון להשפיע, שאברהם מרגיש, האדם שנקרא אברהם, שבו הכוח הזה דוחף אותו, מושך אותו קדימה, הוא מרגיש שהוא צריך ללכת קדימה לקראת העולם החדש. כי אותו עולם שהוא מרגיש בתכונת הקבלה שלו, בתכונה אגואיסטית, הוא צר, הוא נראה לו נורא, הוא לא מסוגל להישאר בו. ואז הוא לוקח איתו כל אותם התכונות שלו, שיכול איתם לעלות לדרגה הבאה, למדרגה הבאה, למדרגה הרוחנית, במקום להיות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, במקום שנאה לאחרים, כמו שזה היה מתפרץ בבבל, להיות באהבה, באהבת רעך כמוך. כמו תכונת אברהם, תכונת החסד. ואז זה לוקח את אשתו, את הלוט, בן אחיו, וכל מה שהרכוש שלו. הכוונה היא כל אותם הרצונות, כל אותם התכונות, שנראה לאדם שהוא כן יכול איתם, אותם לצרף בינתיים, כדי להתקדם קדימה לקראת התיקון שלו, לקראת רכישת הנשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, זה רצון להשפיע, ואיך הוא בונה את תכונת ההשפעה הזאת, במקום לראות את העולם בספיגה, ולקבל כל הזמן לעצמו, שהכל מרגיש איכשהו סופק הכל ל- 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 לטובת עצמו, כמו שכל הבני האדם שבעולם הזה, ואז בצורה כזאת הוא לא רואה יותר מהעולם הזה, כמה שהאגו שלו מקבל, בזה הוא רואה את המציאות. אם הוא יצא מעל האגו שלו, מחוץ לו, יראה את המציאות בצורה חוץ גופית, אז ברצון להשפיע, הוא יראה את העולם הרוחני, עולם שנמצא מחוצה לנו, מחוצה לתפיסה שלנו, הטבעית הרגילה. ולקראת זה הוא הולך. לכן הוא בונה קורבן, אין, מקריב קורבן לבורא. קורבן זה ממילא קרוב, כן, שרוצה להתקרב. כל אותם הרצונות, תשוקות, כוונות שאיתם הוא רוצה להתקרב, הוא מקווץ אותם יחד, משתדל לעשות פעולות ההשפעה, זה נקרא שמקריב קורבן. והולך קדימה. אבל כשהוא מגיע לארץ כנען, למקום הרוחני הזה שעיצב בתוכו, אז אדם מרגיש שאין לו ממה לחיות נפשו, כי עדיין לא תיקן את הכלים דקבלה שלו, הוא עדיין נמצא ברצונות האגואיסטים גם כן, ורצונות האלו הם דורשים איזה מילוי, ואז אדם נמצא בחושך, בשממה, במדבר, רב בארץ כנען. ומה לעשות? ואז אנחנו צריכים להבין שדברים האלה, מצבים האלו, אנחנו מרגישים אותם ובאים אליהם בכוונה, שהם דוחפים אותנו שוב לחזור במקצת לרצון לקבל, לאגו שלנו, ולחדש אותו ולהביא משם עוד קצת לרצון להשפיע. זאת אומרת, זה דוחף אותנו לתיקון. ולכן זה מה שתורה מספרת לנו, שאברהם צריך אז לרדת למצרים. שהוא יורד למצרים, כאן לאדם קורה תקלה, שפתאום הוא מרגיש שאם הוא יעבוד עם רצון להשפיע שלו במצרים, אז דווקא הרצון שלו להשפיע יכול להביא רווחים גדולים לרצון לקבל. וזה מה שבעצם קורה לפרו, למצרים.
זה ששרה הייתה יפה בעיני פרו, אז אתה מפרש את זה
נכון,
בפנימיות.
כן, כן. ואז הם מרוויחים מזה הרצונות האגואיסטים שלו, של האדם, מזה שמשתמשים בתכונות ההשפעה על מנת לקבל. שאני נותן, אני משפיע, אני טוב לכולם וכן הלאה, על ידי זה אני מרוויח. אנחנו כבר מלומדים בזה. כל הפרסום, כל החיים שלנו בנויים בצורה כזאת. אנחנו ממש, המצרים בהתפתחות הטובה, כביכול. אז על זה מספרת לנו תורה, שאדם נכנס לזה ונכלל מזה, עד שהוא מתחיל לראות שדברים האלה הם גם כן לרעתו. כן? ויש כאן סכנה גם כן לאגו שלו, שפתאום האגו שלו גם כן מרגיש שהוא יכול כאן לסכן את עצמו. ואז יוצא ש הוא מתחיל להרגיש בצורה כזאת הרווחים שלו הם 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 איך להגיד, הם לא רווחים אמיתיים. הוא לא יכול איתם להצליח בעולם האגואיסטי שלו. וזה נקרא שפתאום פרו וכל המצרים מגלים שמזה בא להם מחלות ומכות, ומגרשים את אברהם. זאת אומרת, אותו, זה כמו שיש לנו כאלה מצבים שאנחנו קוראים להם חיל בלה ויקיינה, שהרצון לקבל בולע את הרצון להשפיע, אבל אחר כך מבין שהוא לא מסוגל לחיות עמו. וזה קורה לנו גם כן שאנחנו מתקשרים לכל מיני ארגונים, לכל מיני פעולות עם האנשים האחרים, ורוצים להמשיך איתם יחד, ופתאום אנחנו רואים שלא מסוגלים להסתדר איתם. הם מרגישים שלא יכולים להסתדר איתנו, כי בכל זאת יש בנו איזושהי מטרה יותר עליונה ממה שיש להם. יש להם מטרה ליהנות בתוך התכונות שלהם, בתוך הרצון שלהם, ואז חשבו שהם יכולים להצליח איתנו יחד. אבל מפני שמגלים אחר כך, מתוך התקללות איתנו, שיש להם מטרה ארצית, פשוטה, ולנו דווקא ההפך, לקחת את הדברים האלה יותר גבוה, אז הם רואים שזה בא להם כאיזה מכה, מחלה, ורוצים שאנחנו נעזוב אותם. ואנחנו כך באמת רואים שקשה לנו להיות עם הארגונים הארציים, שמצד אחד כאילו אנחנו כביכול מלכתחילה יכולים לעבוד יחד, ואחר כך רואים שאי אפשר. ואז קורה לנו כך, שמגרשים אותנו כביכול, וגם כן כאן, שפרו מחזיר לאברהם את שרי, והוא אומר להם לעזוב את מצרים. וכל זה מפני שההבדל בין מה שהפרו נהנה, זאת אומרת כל האגו שלנו נהנה מצורת ההשפעה שיכול לקנות הרבה יותר, תן וכך ובבקשה תעשה את זה, הוא מתחיל לראות שלא, ישנה כאן עוד אפשרות להמשיך להשפעה, וזה אני לא רוצה. וכך יוצא שהוא חייב להתפטר מכל צורת השפעה, מה שקנה מאברהם, שולח אותם ונשאר כמו שהוא, שומר על עצמו. כך זה האגו שלנו, הוא לא מסכים, אבל בינתיים מה שלא, מה שכן ולא, כל אברהם וכל בית אברהם נכלל מהרצונות לקבל האלו מהמצרים, ושיוצא מהמצרים, בכל זאת יוצא עם הרכוש. וחוזר לארץ כנען. וכשחוזר לארץ כנען, כאן, מה זאת אומרת, שחוזר כאילו לאותו מדבר, כבר הוא יכול לחיות במדבר. ועד כדי כך צוואר כוחות, שרואה שהכוח שלו שנקרא לוט, וכנגדו התעוררו עוד מלאכים, שהיו שם נמצאים במריבה, במלחמה ביניהם. וגם כן היו בלחצים, במריבות עם הלוט. עוד לפני זה היה מריבה בין רועי מקנה אברהם ורועי מקנה לוט. שגם מפני שאברהם ניקה את עצמו על ידי זה שהיה במצרים ולקח משם עוד רצונות וליבן אותם, תיקן אותם, על מנת להשפיע, נעשה כוח הזה באדם יותר גדול, אז כנגד זה הוא כבר רואה שהלוט, אמנם שהוא בן אחיו, אבל לא הולך איתו יחד, כי לוט ממילה כללה. ואז הם חייבים להיפרד. ואז הוא אומר, אם אתה ימינה, אני שמאלה, אם אתה שמאלה, אני ימינה, וכשה תבחר, אנחנו צריכים להיפרד. ואז הם נפרדים. והלוט יורד למקום איפה שעובדים עבודה זרה, זאת אומרת, זה אותם הרצונות באדם שאיתם הוא לא מסוגל להסתדר, הוא בעצם מוריד אותם מחשיבות, הוא מטפל רק באותם הרצונות שבהם הוא יכול להתקרב יותר ויותר, על מנת להשפיע, לרוחניות. זאת אומרת, התורה מראה לנו את העולם הפנימי שלנו, כל הכוחות שנמצאים בנו, ואיך אנחנו לאט לאט מבררים אותם, מסננים אותם, מתקנים חלק מהם שיכולים, חלק מהם שלא יכולים, אנחנו מורידים אותם, לא עובדים איתם, ובינתיים הם נמצאים כמו בהקפאה. עד שפתאום שאנחנו מגלים כוחות החדשים די השפעה, ואז מיד מתעוררים כוחות האלו דקבלה כנגדם, שאנחנו יכולים שוב לתקן אותם, לצרף אותם, לעשות עם הם משהו. ולכן אחרי שנפרדו אברהם ולוט, זה מה שקורה אחר כך עם הלוט, שהוא נכלל באותם עסקים כביכול עם המלאכים האלו שהיו נמצאים שם במלחמה בסדום, ואז הם תפסו את הלוט בשבי, אברהם, זאת אומרת, מה זה בשבי? שאותם הרצונות האגואיסטים, מפני שלוט לא היה נקי בהשפעה, ולכן אברהם נפרד ממנו, אז אותה תכונה, עכשיו היא נכללת לגמרי בתכונת הקבלה, שזה תחת המלאכים האלו, מלאכים ממל המלכות, כן? שם הרצון לקבל הבוער, ואז אברהם רואה שכן, הוא יכול בכל זאת לציל את התכונה הזאת שנקראת לוט, ולעלות אותו למעלה לכיוון ההשפעה, ואז הוא נכנס למלחמה עם הרצונות האלו, האגואיסטים, ומציל את התכונה הזאת, לוט, בכל זאת מבית אברהם. זאת אומרת, יש בו תכונה הזאת כזאת, ברצון הזה שיכולים לתקן אותה. הגיע הזמן לתיקון. זאת אומרת, תורה מראה לו כל הזמן, בסדר סיבה ומסובב, איך אדם מתקן את עצמו בתוכו, מתכונת אברהם, איך שהוא בא ומתקן כל פעם את התכונות, תכונות, תכונות, רצונות, מחשבות, כוונות, ואז עד שמייצב את עצמו בכל העוצמה. ואז אחרי שאברהם ניצל את כל המלאכים האלה והציל את הלוט, אז הוא מגיע למצב שוב זיווק עם הבורא, שהוא מתגלה לו ומדבר עליו, ואומר לו, אל תדאג, אתה הולך בדרך הנכונה, ואני בצורה כזאת שתמשיך, אני אספק לך כל הכוחות, כך אדם מרגיש שהבורא אומר לו, אל תדאג, אתה תקבל כל הכוחות כדי לנצל את כל האויבים והשונאים האלה שלך הפנימיים, ואני אעשה ממך ממש איש גדול. זאת אומרת, לאותה תכונת ההשפעה, היא תנצל את כולם, כל הרצונות דלקבל שבתוך אדם, תנצח אותם ותלווה אותם לדבקות עם הבורא, שזו המטרה. ועל ידי מה? על ידי זה שבמעדה כי ירשנה, כן? כמו ששאלה הזאת הגדולה, כי אברהם הוא תכונת ההשפעה, אין לו כוחות, הוא לא יכול לעבוד עם התכונה הזאת בלתת מכות, בלנצל, בלבצע משהו. התכונה הזאת היא מאוד קלה, היא מאוד קלושה כזאת. ואז כל הזמן הוא צריך לרחוש תחתיו, להעמיד תחתיו האגו, הרצונות לקבל, כדי לתקן אותם, ואז הם, בצורה שהוא מתקן אותם, עוזרים לו כבר לעשות מלחמה עם הרצונות לקבל עוד יותר גדולים. וכך, בתיקון מקל לכבד, כל הזמן האדם הולך ומתקן את האגו שלו בדרגות יותר ויותר ויותר נמוכות, זאת אומרת, באגו יותר ויותר גדול. וכאן מגיע כבר תכונת ההשפעה של אברהם לדרגה כזאת, שהוא מסוגל לעבוד עם הרצון לקבל כך שיכול לוליד דרגה חדשה. זה נקרא לוליד בן. כן? ועד כה הייתה לו כביכול בעיה. כי הרצון להשפיע לא מיועד לבנות משהו, כמו שדיברנו, הוא קטן.
להוליד זה חלש. בעצם המשכיות.
כן. לעצב רצון לקבל שיהיה לו צורה בעל מנת להשפיע. אז רצון לקבל לא שייך לאברהם, לתכונת אברהם. זה חסד, זה ממש נקי מהכל. וצריכים לצרף לרצון לקבל, לרצון להשפיע הזה, די, ככה, מספיק לרצון, רצון לקבל, שיחד רצון לקבל ורצון להשפיע, אם יהיה ככה, שבפנים זה יהיה כמו בשר, רצון לקבל, ומבחוץ יהיה צורה כמו רצון להשפיע. זה נקרא דמות האדם, הדומה לבורא. אז אחרי שהאדם עובר כל אותם השלבים שהתורה מספרת לנו על אברהם, מגיע למצב שיש לו מספיק רצון לקבל, ועכשיו הוא מתחיל לחשוב למה אני לא מסוגל עדיין להוליד, למה אין לי המשך מהעבודה שלי שאני באמת יוכל לעשות מעשה השפעה, שזה נקרא להוליד בן. וכאן לא מסוגל בבת אחת לעשות זאת, הוא צריך לקחת לפני שרי, צריך לקחת רצון לקבל לא כל כך גדול, לא כל כך עוצמתי, כן? וזה נקרא אגר, שהוא בעצם מנקה, אדם מנקה את עצמו, כל הזמן נמצא בכלים שמבדיל, עושה איזה בירור, עם איזה כלים אפשר לעבוד, עם איזה כלים אי אפשר לעבוד. אז אגר זה נקרא חלק מאותה שרי, כן? שעם אותו חלק בינתיים אפשר לעבוד. אמנם שיוצא מזה קליפת ימין, חלק מאברהם, אבל שאיתו אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא רק שייך להשפעה בלבד, וזה נקרא קליפת ימין, ישמעאל. ואומנם שאברהם אוהב אותו, ומכבד והכל, ובכל זאת, אמנם שזה רצון להשפיע ביסודו, אבל אי אפשר לעבוד עמו בהשפעה, כי חייבים לצרף אליו כלים דקבלה, וזה אי אפשר. כלים דקבלה, גם כן כנגדם, יהיו אחר כך קליפת שמאל, שנקרא איסף, מהיצחק. ולכן הוא צריך אחר כך להיפרד מהאגר וישמעאל, ואז כתוצאה מהתיקון הזה, שהוא עושה בזה שמוליד את ישמעאל, בא לו יכולת לייצב את הקף האמצעי מעצמו. אין קף האמצעי שזה נקרא לידת יצחק.
זה בפרשה הבאה.
זה כבר כן, זה בפרשה הבאה. אבל בזה בעצם שהוא מבצע את הפעולה הזאת, הוא מייצב את עצמו בצורה כזאת שכבר בורא עושה עמו ברית. זאת אומרת, קשר שמנקודה הזאת שהוא עכשיו עד כה תיקן את עצמו, מנקודה הזאת והלאה, הוא באמת מיוצב מול הכוח השפעה, מול הבורא, בצורה כזאת שצריכים לגדול הלאה, צריכים לעשות הלאה תיקונים, אבל מנקודה הזאת הלאה בטוח הוא כבר לא חוזר, אלא רק ממשיך בדרכו למטרת הבריאה. כך אדם מרגיש אחרי הרבה עבודה שעשה, מהבבל וכל התיקונים האלה שעשה. ואז בורא מבטיח לו שאתה תהיה אב
המון גויים.
כן, לעמים הגדולים והכל, וגם כן השם שלך אב של העם, ושרי לא שרי לשרה, זה זור ובכלל, חוכמת הקבלה מסבירה לנו כל השמות האלה, כי שמות זה נקרא ביטוי של האדם שדומה לבורא, אם הוא משתנה בצורתו כלפי הבורא, אז הוא משנה שמות. כן? כמו שכתוב, משנה מקום, משנה שם. שמקום זה נקרא מדרגה. עד כמה שאתה מתקדם, גם כן השם שלך בהתאם משתנה. גם כן אברהם, זה בינתיים אברהם, ואחר כך זה נמצא ביצחק, ואחר כך ביעקב, וכן הלאה. וזה בעצם הכל. עכשיו, עניין של צחוק, של צרה, זה דברים מאוד, אני לא חושב שכדאי כן לנו זה להיכנס לדברים האלה. זה, יש לזה הרבה הסברים בחומת הקבלה, צחוק עשה לאלוקים, זה, אבל איך שלא יהיה, אנחנו, מה שאנחנו רואים בפרשה הזאת מתחילתה ועד סופה, שאברהם שיצא מהבבל, שבינתיים היה רק תכונה קלושה כזאת קטנה של השפעה, הוא מגיע למצב שרחש הרבה רצון לקבל, ויוכל לייצב את עצמו בייחוד הראשונה, עם הבורא, שהוא עושה עמו ברית.
אתה לקחת אותנו ככה בצורה מדהימה לתוך זום אין לתוך הפרשה, על כל הפרטי פרטים, איך הכוח הזה מתברר.
האדם כאילו נמצא כאן בין הטיפות, איך שהוא עובר, לוקח מכל התכונות שלו, מכל הרצונות שלו, הכל מה שרק אפשר, כדי כל פעם לייצב את עצמו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת דומה לבורא, ועל מנת להשפיע עד שמגיע לעיצוב הראשון, ככה, האמת שעיצוב הראשון זה ביצחק. ביצחק יקרא לך זרע.
אז על זה אולי נדבר בשבוע הבא, אבל אני הייתי רוצה שניקח רגע זום אאוט, להסתכל רגע החוצה. אנחנו מדברים על אברהם כאיזשהו כוח שאחד מנקודות המפתח בהתפתחות חוכמת הקבלה והאנושות בכלל. תמיד מדברים על אדם הראשון, אברהם, משה, רבי שמעון, הארי ובעל הסולם.
כן. זה גלגול של אותה הנשמה.
זו אותה נשמה.
כן.
רגע, כולנו אותה נשמה, לא?
לא, אבל זה בסך הכל, כי כולנו שייכים לכלי אחד, למלכות. אבל ישנה נשמה שהיא, אותה נשמה הכללית, היא מתחלקת לנשמות הפרטיות. ואז הנשמות הפרטיות האלו, הן מבצעות כל אחד את התיקון שלה, כלפי כל היתר נשמות וכלפי הבורא. כן? מאהבת הבריאות לאהבת השם, מה שנקרא. אז יוצא ש... אותה הנשמה המיוחדת, זאת אומרת, זה בכל זאת חלק מיוחד בנשמה הכללית, הוא שמטפל בתיקון, בתיקון העולם. וזה מה שאנחנו לכן רואים שאותו חוט ככה אדום עובר בין האנשים האלה, שכולם הם ממש נמצאים בסדר ההתפתחות, באותו כיוון, באותו קו. זה גם כן כך כתוב בחומת הקבלה. שמי האדם הראשון, זה עובר דרך 10 דורות לנוח, מנוח לאברהם, אבל האלו שהם ממש אבני דרך בכל התהליך הזה, בהתפתחות החוכמה, בהגשתה לעולם, לאנושות, זה האדם הראשון, אברהם, משה, רשב"י, ארי, בעל הסולם.
אז איפה הכוח הזה שנקרא אברהם היום? במה זה בא לידי ביטוי באנושות של היום? נראה שהיום יותר קרוב למגדל בבל מאשר לזה אברהם.
לא, תמיד יש כוח הזה שנמצא כנציג בתוך האנושות, שמתגלה שזה אותו חלק שמושך את האנושות לתיקון. אני חושב שזה קיים בארגון שלנו, כי בסך הכל אנחנו עושים כלפי האנושות במצב בדורנו, אותה פעולה כמו שעשה אברהם בבבל. ישנם עוד יכול להיות ארגונים שכך עושים, אני לא מדבר בשם כולם, אבל מה שאני רואה וכך מה שאני מרגיש שצריכים לעשות ומשתדלים כך אנחנו לעשות, זה לוצא את כל האנושות כמה שאפשר, קודם כל עם ישראל ואחר כך כל האנושות מאותה הבבל, מאותה שבירה, מאותה חורבן, מאותו משבר, מה שאנחנו כולנו היום מרגישים, שהאנושות כבר נתקעה בזה ולא יכולה להתקדם לשום כיוון. וכאן אנחנו צריכים להסביר להם שהכיוונים אין יותר, באף מקום שלא תפנה לא יהיה לך כלום, רק מעלה, רק לעלות, ולעלות אפשר רק על ידי כוח השפעה שהוא מעלה אותנו מעל הכוח קבלה, ומאפשר לנו להגיע למישור החדש, שזה ארץ כנען או ארץ ישראל ישר כאל, שזה שבסוף הדורות, כמו שכתוב, ארץ ישראל היא תתפשט בכל העולם. זאת אומרת, אותו רצון שהוא היה אגואיסטי ומצרים וכל הרשעים וכל הקלקולים שהיו בו, אותו הרצון בסופו של דבר התתקן עד דרגת העולם העליון. זה העבודה שלנו, ואנחנו בעצם לכן עושים בתפקוד שלנו כלפי העולם, בהפצה ובעבודה שלנו הפנימית, כבני אברהם צריכים לעשות.
אתה הזכרת מקודם משהו שלדעתי מאוד חשוב, שכמו שאברהם יורד למצרים ואחרי זה אוסף רצונות, או יוצא עם רכוש גדול, זה קורה גם לנו, שאנחנו נפגשים עם כל מיני ארגונים, באיזשהו שלב הם מרגישים שיש לנו מטרה יותר גבוהה ונפרדים. אני רוצה לשאול, כשאנחנו בעצם נפגשים עם ארגונים, עם מוסדות, ועובדים איתם, בתי ספר, שולחנות עגולים, מרצות ופעילות ענפה, ברוך השם. מה זה הרכוש הגדול הזה שאנחנו צריכים לצאת איתו או להתכוונן אליו? מה זה הדבר הזה?
קודם כל, אנחנו באים אליהם לא על מנת ממש לתקן אותם לדרגה הרוחנית, כחנך נער על פי דרכו. נער זה נקרא מי שעוד לא מכיר את השיטה והוא עומד להתקדם. אז לפי דרכו, עד כמה שהוא ולאן שהוא. אנחנו נמצאים בקשר עם הרבה ארגונים, גם בארץ וגם בחול, וכל פעם אנחנו בודקים את עצמנו בכמה שאנחנו יכולים להועיל לסך הכל לקליטת המסר, באיזה דרגה שהוא, לקראת התיקון. אם סתם אהבה, חיבור, אם זה עובר דרכנו, אז בכל זאת, באותם ארגונים אנחנו משאירים קצת מאור המחזיר למוטב. כי בסופו של דבר הם משתמשים בשיטה שלנו. ולכן, הם רוצים או לא רוצים, בפנים, בתוכם, נמצאים אנחנו. ושהם ממשיכים, אפילו שאנחנו היינו איתם בקשר, ומסרנו להם את השיטה, ואפילו שהם ממשיכים לבד. כמעט ולא, אין דבר כזה. בכל זאת, נמצאים איתם, איתנו בקשר. אבל אפילו שהם ממשיכים לבד, כבר זה... זה הקשר נעשה והוא עובד והוא פועל. אין ברוחניות משהו שנפסק ונעלם. ולכן בצורה כזאת אנחנו מתקנים. אבל מתקנים בינתיים אותם בתיקונים לקראת פשוט חיים מתוקנים קצת יותר, כלפי קשר בין בני אדם, ילדים, ההורים עם הילדים או מורים עם התלמידים, וכך זה עובד. לאט לאט זה בכל זאת נותן לאדם הרגשה שחיבור זה טוב. ומתוך זה שמרגישים שחיבור זה טוב, אז מחפשים, אז מאיפה, למה וכן הלאה, זה מתחיל לעבוד בהם. זה מתחיל פתאום, הם מתחילים פתאום להיות יותר רגישים לזה שבדרך הזאת אפשר להתקדם הלאה ולהמשיך. לא רק בכיתה שאני מסתדר עם התלמידים. והם נעשים יותר, ילדים יותר טובים, וקליטה שלהם עולה, ויכולת, והצלחה, בציונים וכן הלאה. אלה, אנחנו עכשיו מתחילים לראות שלמה שבעולם זה לא יהיה כך. למה שבעבודה של האדם, במשפחה, בכל מקום, אנחנו רואים כמה שאפשר להרוויח. זאת אומרת, אתה נותן להם שיטה לשינוי העולם. ושיטה הזאת זה כבר כדי לקרב בין בני אדם. ולא לקרב בצורה שזה מושב לעצים, אלא מפני שנמצא שם החוט של קבלה, של המאור המחזיר למוטף, אז הם יכולים להמשיך את זה במישור שלהם. אבל זה כבר בכל זאת מביא להצלחה.
אז נשמע שהם יוצאים ברכוש גדול, לא אנחנו.
לא, נכון, זה אתה צודק. מצד אחד, מצד שני, אני חושב שמה שבא לנו מזה, שאנחנו נכללים מכל אותם הרצונות הגדולים, שטחים הגדולים של האנשים, אוכלוסיות הרחבות, ועל ידי זה אנחנו מצרפים, הרי אנחנו נמצאים באותה מערכת, ואז הם כאילו רוצים או לא רוצים כבר נמצאים יחד איתנו, ואז כשאנחנו מתקדמים, הם גם כן מקבלים כל פעם כזאת אינפוזיה, ממש המילוי דרך אותם הצינורות שאנחנו התקשרנו איתם בזמן שהיינו בפעולה משותפת.
כי אתה הזכרת שכשאברהם למשל הוא אסף את הרצונות האלה, זה נותן לו כוחות אחרי זה לטפל ברצונות עוד יותר.
אבל גם כן שהוא היה במצרים והגדיר את עצמו במצרים, השפיע במצרים והשאיר במצרים הניצוצות שלו, אז גם כן הניצוצות האלה הן פועלות במצרים. וגם אחר כך כשבא באים למצרים בני יעקב, אז יש להם שם הכנה. אחרת לא היה שום התקשרות בין הרצונות לקבל ורצונות להשפיע. זאת אומרת, זה עובד בצורה הדדית. חלק מרצון להשפיע נכלל ברצון לקבל, וחלק מרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע. זה נקרא אחב דה עלייה, כמה שמרצון לקבל יכולים לצרף לרצון להשפיע, לגלגלת עיניים, ובכל זאת חלק מגלגלת עיניים חייבים להיות ברצון להשפיע, ולעשות שם, אמנם ש... נמצאים בתוך הרצון להשפיע, כאילו פועלים למען רצון לקבל, כן? אבל בינתיים רצון לקבל מתחיל להקל שפעולות כאלו הם לטובתו. בשביל מה כל הזמן לריב בינינו? אולי לעשות איזה מסחר, אולי לעשות איזו התקשרות. אתה רואה על ידי התקשרות איך אנחנו הגענו בתוך כמה עשרות שנים למצב שהעולם נעשה עגול. אנחנו עשינו בזה קפיצת דרך גדולה מאוד. מה שאם כן, אם היינו במלחמה. אמנם שגם מלחמות זה סוג ההתקשרות, אבל זה בצורה אחור באחור, מה שנקרא.
שאלה אחרונה אולי בקטע הזה, למה העבודה מול הקהל הרחב נותנת לנו כוחות יותר לבקש חיבור? איך זה קשור אחד לשני?
כי אתה מתחיל להרגיש את הרצונות שלהם, עד כמה שהם מפוזרים ולא מתוקנים, לא נמצאים בחיבור. ואתה כנמשך לזה, כי בך מתגלה אותו הכוח של החיבור, כוח העליון. אז בזה שאתה מצרף את הרצונות שלהם, אתה מתחיל להיות בעל החיסרון. כאילו עבורם, אבל זה לא עבורם, אלא החיסרון זה נכלל בך. ואז אתה מרגיש שאתה חייב יותר כוח השפעה, כדי לתקן את הרצונות האלה, החיסרונות האלה, שבינתיים אתה גדלת בהם, נכללת מהם. ואז יוצא שזה ככה זה נקרא, שהפרו מקרב בני ישראל להבינו שבשמיים, על ידי מה? מכניס להם רצון לקבל, מתגלה בתוך אדם הרצון לקבל יותר גדול, ואז הוא נזקק לבורא, לכוח עליון, לכוח התיקון, לכוח המילוי.
אני רוצה להמשיך את הפרשה שלנו עם הכוח הזה שנקרא אברהם, שעליו אנחנו מדברים. המדרש מתאר הרבה זה שהוא בהתחלה היה עובד אלילים, שהיה שבר את כל הפסלים אצל אבא שלו, ואז גילה פתאום את ה... בוא ניקח את זה לגילוי הזה של הכוח הזה שנקרא אברהם.
כן.
מה זה נקרא לגלות את אברהם? או את המידה הזאת, את התכונה הזאת שנקראת אברהם?
זה שאדם מגיע לחומת הקבלה ומתחיל ללמוד אותה, הוא מגלה שבעצם שהיא נקראת תורת אמת, פנימיות התורה, תורת אור, זה מה שמייחסים ככה לחוכמת הקבלה, שהיא מדברת רק על תיקון ואהבת רעך כמוך, ככלל גדול בתורה. ואז הוא מגלה שאין יותר מתכונת אברהם, תכונת ההשפעה, תכונת החסד, שממנה הכל מתחיל. אבל תכונת החסד היא צריכה לגדול, לקבל כוחות להילחם נגד הרצון לקבל ולרחוש אותו ולתקן אותו. אז אדם שמתחיל להגיע ללמוד חומת הקבלה, הוא עדיין לא יודע בשביל מה ולמה, הוא סתם רוצה לדעת בשביל מה יש לי בחיים, בשביל מה חיים, מה טעם בחיים, מה מהות החיים. ואז לאט לאט הוא מגלה שבמקום החיים האלו יש חיים האחרים, שאליהם אנחנו יכולים להגיע. שתוך החיים האלו שאנחנו כאן נמצאים, עולמך תראה בחייך, אתה יכול לגלות עוד עולם נוסף, עולם העליון, עולם הנצחי שלם, שאז חיים ומוות לא לוחצים עליך. אתה מתעלה כך שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בתוך הבהמה הזאת, בתוך הגוף הזה, שאתה לא תלוי בו כמה שהוא יחיה, אלא אתה מתעלה לרמה אחרת של החיים, למימד אחר, והעלייה הזאת היא תלויה ברכישת הכוח השפעה. לצאת מחוץ לגוף. כל הגוף זה רצון לקבל. אנחנו מרגישים ברצון לקבל את הגוף שלנו וכל העולם שלנו. אם אתה יוצא החוצה כביכול ממנו לרצון להשפיע, אתה מתחיל להרגיש עולם החיצון, עולם הרוחני. וזה אפשרי לעשות. ובשביל זה ישנם קבוצות ששם אנחנו מממשים את ההשפעה הדדית, מאהבת הבריות לאהבת השם. אהבת הבריות אני לא יכול לקחת כל העולם, הם לא נמצאים עדיין בזה, אבל מפני שאנחנו נמצאים בקבוצה, וכל אחד רוצה להגיע לאותה המטרה, אז אנחנו על ידי הפעולות שלנו, הדדיות, בעצם מעוררים זה את זה, וביחד מגיעים לאותה התופעה שנקראת אברהם. אז שאני... מגלה שכל החיים שלי ושל המציאות הכללית, זאת אומרת אנושות וכל הטבע והכל זה בנוי כדי להגיע לתכונת החסד, ושאני חייב להגיע קודם כל לזה, זה אדם מגלה בתוכו תכונת אברהם. זה שמדובר על מישהו בבבל שגילה שהוא אברהם.
ואז מה זה הלך לך הזה?
ואז הוא הרגיש שזה לא מספיק שאני מגלה רק את התכונה הזאת שגיליתי. אני צריך לתקן את הכל. ואז הוא התחיל לתקן את הבבל כמה שיכול. אחר כך הוא מתנתק מהבבל הזה כולו, כי לא יכול להתמודד עם כל האגו הזה שגילה, שזה נמצא בו. הוא צריך רק חלק קטן, כדי לתקן קודם את עצמו עם החלק קטן. הוא לוקח חלק מהבבל, ומתנתק לארץ כנען, זאת אומרת למקום מבודד, מארגן את עצמו, זה כבר לא אברהם נקי, אלא בית אברהם זה נקרא, כן? ועם זה הוא כבר יכול להתחיל שוב לתקן את הדברים. אז כאילו חוזר לאותה בבל כדי לקחת את הדברים, אבל זה כבר לא נקרא בבל, זה כבר נקרא מצרים, ואחר כך יקרה עוד בשמות האחרים. זה אותו רצון לקבל, כל הזמן הולך ומתקן.
זאת אותה תכונה שאנחנו צריכים לגלות בתוכנו כתכונה הראשונה של, שמוציאה אותנו מתוך האגו, מתוך ה...
נכון. אני מצטער שאני לא יכול להעביר את זה בצורה יותר קלה, זה אולי פעם צריכים לשבת ואולי לכתוב, אני לא כל כך טוב בכתיבה, אבל אני מקווה שלאט לאט אנשים הבינו את זה והרגישו שזו דרך נפלאה שיש לפנינו, וחובתנו לבצע אותה. זאת אומרת, לפי חוקי הטבע, אנחנו כולנו חייבים לעבור את הדרך הזאת.
אז אולי רק לסיכום, אתה רוצה עוד שאלה?
אולי שאלה אחת, בקשר לאותה נשמה שהזכרת, באמת מה שמאפיין אותה, שדיברנו על אדם, אברהם, משה, ועד בעל הסולם, זה נחיצות מאוד מאוד גדולה, אפילו חרדה קיומית, כדי לקיים את העם, כדי לדאוג לו, כדי להציל אותו, כדי לתת לו את חוכמת הקבלה. איך אדם שרק מתחיל את הלימוד, או קצת נמצא בדרך, מאיפה הוא מפתח את הנחיצות הזאת, ההרגשה שאני חייב לעשות את זה?
הוא לא יכול את זה. זה דברים שבאים לאט לאט, לפי ההשגה שלו בדרך, במציאות כולה, עד כמה שהיא סובלת, למה שהיא סובלת. הוא מרגיש יותר כלים דהשפעה, תכונות החסד. אז לפי זה הוא מתחיל כבר להתקלל מצער של העולם, מתחיל לסבול, מתחיל לרצות באמת לעזור ולגלות להם את האפשרות להתעלות מעל הצרות. בינתיים להתעלות מעל הצרות, אבל בעצם לא הבעיה היא, לא המטרה שלו לפתור אותם מן הצרות. כי הם באות כולם מהשגחה העליונה, זה הבורא עושה. אני, הוא אומר כל הזמן, אני הכבדתי את ליבו של פרעה. זאת אומרת, כל הצרות הן באות כדי לקדם אתכם. אלה כדי להזכיר לכם שאתם יכולים להתקדם לפני המכות, בדרך תורה, בדרך האור. וכך האדם שמגיע להבנה הזאת, אז הוא נכלל בהפצה, כי הוא רואה שבזה הוא יכול לקדם את העולם בדרך קלה ומהירה.
אז אנחנו כבר ממש בסיום, הרב לייטמן, אולי שתי, שלוש מילים מסגירת הפרשה, לך לך. ברכה על העם, תכף לקראת השבת.
פשוט אני רוצה לאחל לכולם, בתחילת השנה שאנחנו מתחילים תורה, שהיא מתחילה מזה שאדם מבין שהוא צריך לצאת מהמצב שהוא נמצא, שאין מצב יותר גרוע, אין עולם יותר גרוע, יש לפנינו משהו יפה ונצחי, שלם, אז לך לך ותצליח.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום לכולם, תודה רבה רב לייטמן, ותודה לך משה אדמוני.
שבת שלום, תודה.
נתראה בפרשה הבאה.